קם, כתוב בביטוי קצת חריף, בעקבות הטבח באוניית האצ"ל, אלטלנה על ידי ההגנה, בו נרצחו 16 יהודים, בהם פליטי שואה, בט"ו בסיוון התש"ח.
זה עוד חידוש במהדורה החדשה. זה עוד חידוש במהדורה
החדשה. חבר שהוא לא התייעץ איתי, זה קצת סגנון חריף. אני זוכר את זה בעצמי. היינו גרנו בתל אביב. האצ"ל הביא אונייה עם המון נשק באמצע מלחמת השחרור. זו הייתה תקופה של הפוגה, של הייתה כאילו הסכם הפסקת אש זמנית. וההסכמים בהתחלה היו הסכמים בין הגנה והאצ"ל, איך שגם הם יקבלו חלק מהנשק, אבל האצ"ל רצה שחלק מהנשק ילך לחיילים שלו בירושלים. רצה לכבוש את העיר העתיקה. ודברים לא יצאו אל הפועל. בכל אופן, הייתה אונייה מלאה נשק שיכלה לסייע סיוע גדול מאוד למלחמת להמשך המלחמה, מלחמת השחרור. אז כיוון שלא הייתה הסכמה מצד ההגנה, הייתה אונייה כזאת שיכלה להתקרב מאוד אל החוף ולהיפתח וכאילו להוציא את הנשק, את הכלים שהיו שם. בהתחלה היא עגנה באיזה מקום אחד, שם הגיעו ההגנה והתחילו להפריע, להיאבק, אז היא הסתלקה והגיעה לתל אביב. ואז ראש הממשלה של אז, בן גוריון, החליט שאין מקום לתת לברושים שיהיה להם צבא בפני עצמו, צריך צבא אחד. ניסו לעשות פשרות ולא הסתדר, הוא התעקש. אז אנשי ההגנה ירו על האונייה, והיה שם המון נשק והמון תחמושת, והתחיל הנשק להתפוצץ, ואיזה יומיים שלמים, פיצוצים, התפוצצויות, והשן תמיר עלה מהאונייה, והפיצוצויות נשמעו בכל תל אביב, מרחק של קילומטרים, קילומטר שניים מהחוף, והאונייה כולה נשרפה. וחלק מהאנשים, כל האנשים ירדו משם וברחו, ניסו לשחות לחוף, ומתוכם נהרגו 16 אנשים. זה היה מאוד מצער, אני זוכר את השידור רדיו של בגין שהוא היה לאונייה, ובבכי ובדמעות הוא אמר, אנחנו לא נראה יהודים. הם לא הגיבו. ירו עליהם, הם לא הגיבו חזרה. ובדמעות שליש הוא אמר שהנשק הזה היה יכול להציל ולעזור כל כך למלחמה, ולמה זה היה צריך להיות כל ככה וכו'. האונייה הייתה שם כמה שנים, שם נתקעה על סרטון קרוב מאוד לחוף, וכל ילדי תל אביב היו שוחים לאונייה, מי שידע לשחות, ולקחו, הנשק נשרף, נשאר רק השלד, הברזל שנשאר מהרובים, וכל ילדי תל אביב היו הולכים עם הנשק כזה ככה בתור איזה קישוט כזה. אני גם כן פעם ניסיתי, הייתי בן 10, ככה משהו כזה, 11, בן 10, אבל לא עזה בידי לאכולתי. יש שם מאמורות, יש שם בורות בדרך. אני כל פעם, אם אני זוכר היטב את האירוע הזה, שהוא היה מאוד מאוד עצוב, ממש עשה קרע. על זה הרב ציודה מתייחס. ואילך מר בחמת רוחי משמים בתוכה. דמים ודמים נגעו. ואם במהלך איסורינו, אשר בדרך עלייתנו, חזרתנו אל מקומנו, בתהליך גאולתנו ופדות נפשנו, צריכים היינו גם לעבור את התחנה המופלאה הזאת, גם את סתר המדרגה הנוראה הזאת, של התנקשות הריגת אח באח, בארץ בעצמה ולמענה. הלא נדע ונכיר את ערך מרוקם של האיסורים הללו. הרב מלמד אותנו איך להסתכל על זה. איסורים ממרקים. כואבים מאוד. יותר כואבים מאיסורים שאויבים הורגים. שבתוכנו יש כעת דבר כזה של הריגת אח באח. בארץ עצמה ולמענה. צריכים לעבור כנראה גם את זה. ראש הממשלה אז דאז הוא התגאה שהמעשה הזה הוא קבע שיש צבא אחד בישראל, אין שני צבאות, אין דבר כזה, ובאמת זה גרם אחר כך לפירק את האגם הפלמח, היה כאילו צבא בפני עצמו, והוא התעקש, יש צבא הגנה ישראל, אין כל גופים פרטיים, אנחנו עכשיו מקימים מדינה, צריך להיות הכל אחד. בעיקרון הוא צדק, אבל בדרך לא בטוח. אבל זה מה שהיה. עכשיו הרב מסתכל על זה, זה כבר קרה. צריכים לראות את זה כזה חלק מהאיסורים הממרקים שצריך לעבור בדרך הגאולה. התרבות הזמנית בנויה על הכפירה ועל השנאה. זה ציטוט מאורות. שהן שוללי החיים העצמיים. תרבות שבנויה על כפירה ועל שנאה. שהן שוללי החיים העצמיים. פרופסור וייס, פרופסור לספרות, אתם שמעתם עליו, כן? הוא אחד ככה מהפעילים למען הר הבית, למען... פרופסור מפורסם כבר הרבה שנים, פרופסור לספרות. הוא כתב חוברת ספרות הכיליון, שהוא אומר שהספרות של הדור, הוא כתב את זה מזמן, כן? היא ספרות שעוסקת בכיליון, בביקורת, בראיית השלילה, בראיית החסר, ותמיד לראות את הקושי, את המורכבות, את הרוע, את התאוות, את היצרים, להבליט את הדברים האלה. והרב כותב בשיר השירים שהספרות נועדה לתת ביטוי לרגשות היפים שבאדם, העמוקים, הפנימיים, החיובים, הטובים. והדברים השליליים, בשביל זה יש יתד על הזנחה לחסות ולחפר. לחסות, לחפור ולחסות ולא לעשות להפך. לא להשתמש בספרות כדי להוציא את כל הרגשות היצריים, הרעים, השנאה והרוע. אבל הספרות, כי הרגשות האלה מאוד מאוד חזקים. אז הספרות עוסקת בזה. פעם הייתה חבורה בישיבה שהחליטה להוציא ספר שירים. והם הביאו לי את החוברת. חוות דעתי. אמרתי להם, זה לא התחום שלי, אני לא יכול לחוות דעה מקצועית על הספרות, על השירה. אבל התפקיד של השירה, אמרתי להם, זה מי שקורא את השירה צריך להתרומם. הוא צריך לקבל מצב רוח רע. צריך להרגיש רוממות. צריך לחשוף את הרגשות האמונים הפנימיים. אחד אמר לי מתוכם, אבל זה מה שאנחנו מרגישים. אז אנחנו נותנים איזה ביטוי שירי. אז אמרתי, אז צריכים להתעמק ברגשות. יש לפני ולפני רגשות יותר עמוקים, יותר פנימיים. רגשות האמונה שהם החזקים ביותר. ולתת לזה ביטוי. ולא לרגשות השטחיים. כשהוא קורא איזה אסון, אז מאוד מאוד זה משפיע על הרגש. שמחה, כי מישהו נפטר. מישהו הסתלק מן העולם, זה מאוד משפיע אם זה קרוב או משהו. נולד מישהו מהשמחה, אבל לא, למה לא אותו הגודל של, כמו הצער של חיסרון? או יש, נפסקו חיים, או נוצרו חיים. למה לא הייתה שמחה? שמחה גדולה מאוד, לתת איזה ביטוי לאושר, לשמחה. אנחנו כנראה, בימי הגלות, אנחנו נהיינו מובטים. התחושות הצער והיגון הם תפסו מקום מרכזי ברגשות שלנו, והשמחה בוקעה. צריך לחזור לזה. לדעת לשמוח במעשה השם, בטוב השם, בכל המעלות שיש בעולם. יש גם, גם חסרונות, אבל לא פחות מזה, יש דברים טובים. אז אני הרחבנו, התרבות הזמנית בנויה על הכפירה ועל השנאה, שהן שוללי החיים העצמיים. אי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיה של האמונה והאהבה. התורה היא האהבה, והמצוות האמונה. אתם מבינים מה? מצוות זה קבלת עול. תורה זה מפגש עם אור השם, עם דבר השם. והמצוות צריך לקבל, לעשות, להאמין, להתבטל. התורה היא האהבה והמצוות האמונה. והן הינם גם כן הצינורות שעל ידם שפע אמונה ואהבה שופע והולך תמיד. כלומר, האמונה בשם מתגלה על ידי המצוות, על ידי התורה. וגם אהבת השם מתגלה על ידי לימודה של התורה, קיומה של משל המצוות. וכל התרבות הרוחנית והחומרות של ישראל, בהתעוררות חייו הלאומיים, צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, שתיים שן ארבע, התורה והמצווה, האמונה והאהבה. בעצם האמונה והאהבה, הייתי אומר, במידה מסוימת, הם השורש של ההופעה של התורה והמצווה. מתוך שאדם מאמין, הוא מקיים את המצוות. מתוך שהוא אוהב, הוא עוסק בתורה. אבל כמובן שהאמונה שייכת לשניהם, והתורה והאהבה שייכת לשניהם. אבל כל אחד באופן מיוחד. התורה זה הופעת האהבה והמצווה האמונה. אז כאילו התרופה למצב הקשה הזה של מלחמת אחים, כן? מסוימת, היא לגלות את תוצרות הטוב של האמונה והאהבה. הלא נזכור, זכור נזכור, את סדר אמריקה והשטיפה והרחיצה וההדחה של איסורי האיסורים הללו. לבלי לתת להם אחיזה בהווייתנו הנפשית ולעקור אותם מכל צד של קליטה בתוכה. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שמה שקרה כאן זה מירוק, זה שטיפה, זה רחיצה, זה הדחה. צריך לקחת את האיסורים האלה, להדיח אותם, לרחוץ לידיים, כן? שטיפה והדחה. יש מבפנים ומבחוץ. כשרוחצים כלי, כן? ממרקים אותו, זה משפשפים, משוטפים, רוחצים, מדחים. של האיסור, של איסור, לקחת את כל האיסורים האלה, אומר הרב, ולבלי לתת להם אחיזה בהווייתנו, שלא יישאר מזה אחר כך המשך של מעשים כאלה בהמשך, ושלא יישאר בתוכנו, בהווייתנו הנפשית, לעקור אותה מכל צד של קליטה בתוכה, שזה לא ייכנס בפנים, יישאר בחוץ. מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית כמגיני הגיבורים משוחים בשמן רעננותו של נס חיינו. הלא פלא תפלטו בכל תוקף את דלדולי הכפירה ושריפיון השנאה ואת התרקמותם ההדדית. כלומר, תקשיבו מה שהרב כאן מלמד אותנו. בתוך תוכנו יש מחסנים של עוז. צריך לפתח את המחסנים. מה יש בתוך המחסנים האלה? אחדות. מחסני העוז של האחדות הישראלית, השורשית. הרי עם ישראל הוא בעצם עם אחד. נשמה אחת, מציאות אחת. זה בפנים, לפני ולפנים, ככה זה. ויש שם עוצמות של אחדות. מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית, ואמונת חיינו הפנימית, הם כמו מגינים, מגינים הגיבורים, משוחים בשמן, רעננותו של נס חיינו, כי האומה היא נצחית, וכל כוחות שלה הם כוחות נצחיים. אז הם יהיו כמגינים שלא נותנים לחדור לשנאה, לביקורת עצמית, כן, לפירודים. הלא פלא תפלטו בכל תוקף את דלדולי הכפירה ואת רפיונות השנאה ואת התרקמותם הדתית. לא לתת להם לחדור. לפלוט אותם. הלא זכור נזכור את הצו ההיסטורי האלוקי של קץ הגלות המגולה והמבורר, כמו בדברי התורה וחכמיה, ובתודעת חיותנו העממית, כן בכל מציאותנו הממשית עתה, של הארץ ושל הגולה, של ישראל ושל העמים, איננו ניתן להשתנות ולהסתלף. כלומר, מה לזכור? יש צו היסטורי אלוקי של קץ גלות. איפה אתה רואה את הצו הזה? איפה יצא הצו הזה? יצא צו מהממשלה. ממי יצא? מריבונו של עולם. צו היסטורי אלוקי של קץ גלות. אנחנו רואים את הצו הזה. איך הגילויים של הצו הזה? הרי ישראל נותנים את פירותיהם בשפע. הפירות מתחילים לצמוח בארץ ישראל. רבי אבא אמר, אין לך קץ מגולה מזה. המציאות העובדתית שמתחילה עלייה לארץ ישראל וקיבוץ גלויות ובניין הארץ, זה רואים שריבונו של עולם הוא פועל עכשיו את קץ הגלות. אז הצו ההיסטורי של קץ הגלות המגולה והמבורר, ראשית כל כמו בדברי תורה וחכמיה, התורה אמרה שתהיה גאולה, חכמים אמרו שתהיה גאולה ואמרו סימנים לגאולה, וזה נמצא גם לא רק בדברי התורה וחכמיה, אלא גם בתוך תוכנו השאיפת הגאולה קיימת כל הזמן. כל הדורות אנחנו שואפים לגאולה. בתורת חיותנו העממית. וגם עכשיו זה ממש דבר שמתגלה בפועל. כן, בכל מציאותנו הממשית עתה. המציאות הממשית בפועל. רואים את קץ, תהליך של קץ הגלות. של הארץ ושל הגולה, של ישראל ושל העמים. ומה זה דבר שמופיע בתוך המציאות? הצו הזה, צו אלוקי יכול להשתנות? לא יכול להשתנות. אם אתה רואה את זה כצו היסטורי אלוקי, איננו ניתן להשתנות ולהסתלף. מישהו יכול לעצור את המהלך הזה? בלתי אפשרי. לא על ידי רשות הגויים ונפתולי הקשיותם, שהם מנסים כמובן לפגוע בנו ולעצור אותנו, ולא על ידי שגיאותינו ונבחי סטיותינו. גם פה אנחנו עושים שגיאות בדרך, וזאת השגיאה, אחת השגיאות, השגיאה הקשה מאוד, של התנגשות של אח באח. זה לא יעצור את התהליך. התהליך האלוקי של קץ הגלות הוא יימשך. הוא לא ניתן להשתנות. לא על ידי שגיאותינו ונבחי סטיותינו. כלומר, הרב רוצה שנדעת להסתכל על המציאות בכללויותה, ומתור כך להסתכל על המאורעות הזמנים. אנחנו נמצאים בתהליך עמוק אלוקי של גאולה, של התקדמות, של יציאה מן הגלות ושל דרכה של הגאולה. ואי אפשר לשנות את זה, ושום דבר לא יעצור את זה. האיחורים והעיכובים הקצרים, אשר כל אלה יכולים לגרום לו, כלומר כל ההשגיות וכל הניסיונות של הגויים, יכולים לגרום איחורים ועיכובים לתהליך הגדול הזה, לצו, לקיומו של הצו ההיסטורי האלוקי של קץ הגאולה, אינם עשויים בשום פנים להסב אחורנית את גלגולו המתקדם ועולה בוודאיותו המוחלטת. זה צריך לדעת את זה, אי אפשר לעצור את המהלך הזה. האיחורים והעיכובים לא יכולים להסב אחורנית, לשנות את הדרך. כי זה דבר ודאי, להיות פתוח, ודאי שמו כן תהילתו.
מה הכוונה שהם מעכבים? מבחינה, כאילו,
בנגלה,
מה שרואים?
כן, בנגלה, כן.
מה שהאחדות כאילו מתעכבת.
כי אם המאבק הזה בין יהודים הוא כמובן מפריע במקום להילחם בגויים ולהתעצם, אז זה עוצר. והגויים בעצמם, עם המלחמות שלהם, שהם יוצאים נגדנו, הם מפריעים לנו להתקדם. אז אלה, כך להסתכל עליהם, האיחורים והעיכובים הקצרים, להסתכל בממד רחב, ארוך, ואז אתה רואה את האיחורים האלה, והעיכובים הם קצרים. אתה לא מסתכל בממד ארוך, אתה חושב שהאיחורים והעיכובים האלה הם גדולים ועצומים. אנחנו לא מתקדמים בכלל. ויש אנשים שחושבים שאנחנו כל הזמן הולכים אחורנית. פה תסתכל, הם אומרים, תסתכל על כל המחזים ששוברים, תסתכל על מה שקרה בגוש קטיף, תסתכל על הזמן אנחנו הולכים אחרונית. מהתחלת המדינה אנחנו כל הזמן הולכים אחרון. כל הזמן. מלחמת ששת הימים, כל הזמן נוצרים אותנו, פוגעים לנו. והסתכלות מצוצמת. אנחנו קטנה. נפגשתי עם העמים של הישיבה של בני צבי, אז יש קבוצת תלמידים שמאוד מתוסכלת עם עניין ארץ ישראל, והיא עושה דברים עם עוברת על הגבול. בכלל, בהרגשה שלהם שכל הזמן כאילו פוגעים. אז אמרתי להם, אולי תזמינו את זמביש, שהוא יספר לכם, שהוא יספר לתלמידים כמה בתים בונים עכשיו בישע. כמה רוסים וכמה בונים. זה פרופורציות קצת. הוא אמר לי לפני כמה שבועות שהוא בעצמו בונה 2,000 יחידות דיור עכשיו. הוא לא היחידי שבונה. הוא מועצה את ישע. כן, אמנה, הגוף הבונה. הוא אומר לי, פה אני בונה 70, פה 200, פה ירקר. אני יכול לספור לך את כל המקומות, כל מקום, כמה בתים נבנים. נבנים עכשיו ביש 2,000 יחידות דיור אני בונה. וחוץ מזה, כל מיני אנשים יחידים בונים בכל מיני מקומות. וגם יישובים, יש מקומות שמושרים, למשל, מה שבנו בהר ברכה, זה לא היה על ידי אמנה, לא רק אמנה בונה. אמרתי שהוא יזמין אותו, שירו של הפרופורציות, שלא יגידו שהולכים רק אחורנית. הולכים אחורנית צד אחד, ומתקדמים 10. זה לא נקרא הולכים אחורנית. בכל זאת בונים. היינו רוצים שיבנו יותר. היינו רוצים שלא בכלל יהיה שיהיו מחסומים בבנייה. בסדר. אבל לא להגיד ש... אבל לראות את המציאות. אבל מה שאני אומר עכשיו, זה לא מה שהרב אומר. הרב אומר, תסתכל במעט עוד יותר ארוך. עוד יותר גדול. תהליכים ארוכים. יכול להיות שנה יש מעצור. יכול להיות 10 שנים גם מעצור. זה לא זה התהליכים האלוקיים הם תהליכים היסטוריים הם עוצרים 10 שנים אחר כך זה קופץ פי 2 אז כל מה שנראה לך שהיה מורכב בסך הכל התוצאות פתאום מתגלל באופן עצור 10 שנים אין עלייה פתאום יש פרץ עלייה של מאות אלפים אז תעשו מסתכל בהסתכלות הרחבה אתה רואה את הגודל של העניין היינו 600 אלף אנשים לפני מקום המדינה. ובכלל אנחנו היום.
אומר שהטעויות השגיאות הן כן עוצרות.
הן עוצרות.
בכללי, זה עצירה קטנה, זה לא עוצר את כל המהלך, אבל כן. הוא כן אומר ששגיאות של אנשים כן עוצרות קצת.
בטח עוצרות, כן, אבל צריכים להסתכל, העצירה מול המהלך. המהלך הוא ודאי. כי זה מהלך אלוקי. זאת אומרת, מאיפה אתה אומר את הדברים האלה? מתוך אמונה עמוקה, פנימית, שריבונו של עולם אוהב את עם ישראל, שריבונו של עולם רוצה בגאולת ישראל, שריבונו של עולם מבטיח את גאולת ישראל. אז כשאתה רואה שמתרחשים מלאכים שהם כאלה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתחיל לגאול את ישראל. כי הרי כל הנביאים התנבאו על זה, אז כשאתה רואה שמתחיל להתגשם, אז זה מה שמתגשם, דבר השם מתגשם. אז את דבר השם אי אפשר לעצור. הוודאיות המוחלטת הזאת, המביאה לידי גילוי, וכשיש ודאות, אז יש גם כוח להמשיך את זה. אז אתה, יש לך עוצמות פנימיות שמתוך כאן, אתה נאבק בכל המצורים, אתה לא מתייאש ועושה פעולות של יורש, אלא עושה פעולות להמשכת המהלך הזה. הוודאיות המוחלטת הזאת, המביאה לידי גילוי את נפלאות כוחותינו, כלומר, מה שאנחנו רואים שכוחותינו מצליחים, זה הכל מתחיל מריבונו של עולם, שנותן לנו כוחות, ואת ניסי גבורתנו. כלומר, כל ההצלחות שלנו, על אחת כמה וכמה שתתעורר ותתחשל מתוכה, גבורתה הנפשית של ההבנה והסלחנות ההדדית. כלומר, מתוך הפחדות הפנימית שבתוכנו, ומתוך הכרת המהלך האלוקי שאנחנו נמצאים בתוך תוכו, מתוך כל זה מבפנים, צריכים לבוא כוחות גדולים של התגברות על המשבר הזה הנורא וסלחנות הדדית. גם בכל תסיסת המרורות של המעשים כבדי הסבל. כלומר, יש כאן מרורות באמת מעשים כבדים מאוד, קשה מאוד לסבול אותם. וגם אשר עד הנפש הגיעו. הלא כי מבצר מסגב יקום את הקידוש השם, של האחווה האמיתית הקולטת של כולנו. נתגבר על זה, ונקדש את שם שמיים על ידי אחדות, ויגרוף בתעצומות תארו את כל הרפילי השנאה, הקטנונים, כמו את כל החולשות המבוכות הכפרניות. אנחנו צריכים לדבר גם על הכפירה. התחדשות הלידה, שהיא לא ביום אחד, ולא חוזרת ונעצרת, של הגוי האחד בארצו. כלומר, גאולה זה כמו לידה. זה לא ביום אחד, אבל בעצם זה רמז מהפסוק, שבפסוק כתוב, שבטרם תחיל ילדה, זה פסוק המוזכר שהעושה רחבה, אבל לא כתוב פסוק, אבל כתוב כאן ככה. היוכל לארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלב גם ילדה ציונת בניה. עוד מפני כן כתוב, בטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבל אי ומית הזכר. בהמשך כתוב, משמה כזאת, מראה כזאת, היוכל לארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת, כי חלב גם ילדה ציונת בניה. אני אשביר ולהוליד, יאמר השם. אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוקייך. אז זה מהפסוק הזה נמכחו המילים. ולא חוזרת ונעצרת. אני המוליד ועצרתי. אני אשביר ולא הוליד. אני אוכל גול פעם אחת. אז בכל אופן, התהליך הזה, כן, ההתחדשות הלידה, שהיא לא ביום אחד, ולא חוזרת ונעצרת של הגוי אחד בארצו, על אחת כמה וכמה, שהיא תגדיל ותאדיר את האחווה האמיתית מבית, המתחדשת ונולדת לעת חרדה של צרה וצוקה, לתוכחת האימה אשר בשעה מבחוץ. אולי אשר בשער. כלומר, הרי אנחנו מוכרחים להיות מאוחדים מול האויב שהוא נחם איתנו. כן. לתוכחת האימה אשר באה אשר בשער מבחוץ, אולי שער, כן, באמת. אז, ואם במהלך המלחמה, באדמנו, באדרי אלוקינו, המצווה עלינו בדבר השגחה העליונה של מלך עולמים, הגיעו הדברים גם לידי פעולות שגגה כאלה, שעל ידם נרגו יהודים בידי יהודים, לעולם אין בכוחו של אדם, וכל בחומר של ציבור מישראל, לעשות עצמו רשע. בהטלת אשמה של זדון ופשע שבכוונה תחילה. כלומר, אסור לנו להגיד שזה היה מכוון מתוך רשע ומתוך זדון ופשע. וגם לא לעשות עצמו שאינו צדי, שאינו בעל מידות חסידות. זה הרשב"א בכתובות. עכשיו אתם מגיעים לכאן. אתם מגיעים כבר דף לתת? כן. אז... אין אדם משים עצמו רשע. אז לוקח את זה הרב לכאן, וגם בציבור בטח לא יכול לשים עצמו רשע, זה עוד יותר חמור מיחיד. אז לשים את הציבור רשע, כאילו עשה את הפעולות האלה סתם מתוך שנאה ורשע, לא מתוך איזה שיקול שהוא חשב שזה שיקול נכון, זה אסור. אסור ככה לפרש את הדברים. וגם אפילו כן אדם משים עצמו רשע ואין ציבור קל וחומר, וגם לעשות את עצמו שאינו חסיד. זה הגמרא בכתובות, אם יש לנו עוד זמן להסביר את הדבר הזה, אין לנו. זאת אומרת, העדים שאמרו, אנוסים היינו, שוגגים היינו, כן, מזידים, זאת אומרת שהם חתמו מפני ההכרח על שטר, הם אינם נאמנים. להגיד שהם חתמו לא נכון על השטר. אף על פי שכפו אותם. וכשכופים, הרי אדם צריך למסור את הנפש על זה. אבל אינם נאמנים להגיד את זה, אומר הרשב"א, מפני שאין אדם נאמן להגיד שאינו חסיד. כי מידת חסידות היא לא לחתום. מה? מה? כן, ממון, כן.
הוא מוסר את נפשו כדי לא לחתום.
מי שחסיד, מוסר את נפשו כדי ולא חותם. כן? אז ואין אדם נאמן להגיד על עצמו שאיננו חסיד. תראו שם מה ברשב"א בסוגיה. אדם לא נאמן להגיד שהוא לא חסיד.
היום אפשר להגיד על...